כן, אנחנו באמצע סנחתת אתם אומרים. איפה באמצע? בעיני? והנה והנה בנוהג שבעולם האדם השלם ראוי לו להשתמש בכעסו רק בזמן הראוי לזה מאוד, שזהו מעט במציאות. וכן בהנהגה עליונה הכוחות המוכנים להרע שהם לאותה תכלית עצמה שעליה נבנה יסוד הכעס באדם הם מעט מן המעט נגד הכוחות והסיבות הטובות, כמו שריך הרמב״ם הזה במורה נבוכים חלק ג', שהרה הוא מעט מן המעט והמציאות בכללה היא טובה. וחזל הוסיפו שגם המועט ההוא הוא לתכלית טובה, וקראו הוא רגע שהקדוש ברוך הוא כועס בו. אז בסדר, זה בהמשך למה ש... מה שראינו בפעם הקודמת, כל מה שיש בעולם הקטן יש באדם הגדול, כל מה שיש באדם יש בהוויה בכללה, ואפשר ללמוד על זה, על זה, מזה על זה ומזה על זה. ומעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שאמתן עד שיעברו פנים של זעם, סימן שיש מקום בפנים של זעם, ולכן הם רצים לו לאדם בשעת כעסו, אל תגיד, אין מקום בכלל לתכונה הזו הרעה, אלא יש מקום לתכונה הזו הרעה, אלא היא קרואה להיות בשלטון השכל והשאיפות הטובות, שאז היא תהפוך לטוב. וכי בעולם ה... מוסרי, שכמו שכתב הרמב״ם שאין ראוי לו לאדם לכעוס, לא בתדירות, לפעמים ולכעס כעס גדול, אולי הרבה לכעוס, כי הכעס בחיק צילין לנוח, גם בהנהגה הכללית של האדם הגדול גם כלכך המציאות בכללותה היא טובה, ואלה המתעוננים על זה שהרע יותר מן הטוב פשוט שקר, פשוט עובדתית לא נכון, וגם הלכה דמיונית ביחס למציאות, כי אדם, לפי שיטת הרמב״ם, חי בהזיה שהוא מרכז כל היש, ועל פי מה שהוא מרגיש, זה הגש. וזה לא היא, אלא ישנם מרחבי אין קץ של ישויות, שלא לדבר על ישויות חומריות, גם ישויות רוחניות ומשכילות מחוץ לאדם, והמציאות בכללותה הטובה היא, ומדי פעם יש כל מיני אקסידנטים. כן, זה נכון. אבל אפילו אדם, או בפעמים שהוא לקח שלוק של נשימה, הוא הצליח. פעם ב-120, הוא לא הצליח. אז הוא מתעונן, אז כבר יש לו צעקות רבות. כי זה לא עומד לפי התנאים שהוא מציב את הקדוש ברוך הוא. טוב, אבל לא שאין רע, אבל בעיקר יש טוב. זו האמת. וחז"ל אומרים שגם הרע שאומנם ישנו במציאות הוא גם כן צריך במעט הקיים להיות מגויס אל הטוב. והנה מישהו חכם גדול, אם היה חסיד, השתמש בחוכמתו איך להטיב ולרבות פעולות הכוחות הטובים. אומנם אם יהיה איש רשע שנפשו עיוותה רע, יועיל חוכמתו להרע להרחיב חוג רוחות הרעים. וזה היה כוחו המיוחד של בלעם. תשומת לב אל הרגע באפו הזה, אל רגע הזעם, אל המקום המעט מן המעט שישנו מקום לרע במציאות, ותשומת לב ומיקוד הדעת אל הנקודה הזאת והרחבתה ושלטונה במציאות. בלעם הרשע הוא דמות הדעת המשוללת מתכלית מוסרית. זה מהות הכוח הבלען. הדעת, דמות הדעת המשוללת מן התכלית המוסרית. כי אם כולו פונה להרע. הוא ביותר יודע ומשקיף על המציאות כולה, ויודע גם כן את ההכנות שיש בה במציאות כולה להרע, ישתדל להרחיב את העניינים הרעים. וזהו מה שבא בביטוי חז"ל לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. זו המשמעות. מה זאת אומרת לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה? לאתר את היסודות של הרוע במציאות, לזהות אותם ולדעת להרחיב אותם. אומנם אם היה אז מצב ישראל לפי הדרך הרגילה, אז היה יכול להשתמש בחוכמתו להשחית מאוד. אבל הנהגת דור המדבר, שהייתה באופני מלך עדיון התברך, בניסים נפלאות וגילוי שכינה, לא היה יכול להשתמש בכוחות הרע שבמציאות להרע להם. זו הייתה התופעה הנפלאה של אותו דור מדבר, שהוא לא מצא סדק לחדור בו, אפילו לא סדק. על כן ביקש דרכים רחוקות להשחית תחילה את המצב המוסרי על ידי תנועת מואב. לא הצליח, אז העלה את הרעיון. בנות זה תמיד פותר את הבעיות של מי שמחפש את הדרך לפריצת המוסר, וכתוצאה מזה אחר כך יוכל לחול עליו את כל רעת עינו. ויצא עם ויצו חז"ל שכל אותם הימים לא זעם השם. מה זאת אומרת לא זעם השם? זאת אומרת שלא נמצא פרץ מוסרי בכל המעמד הישראלי, שהוא עכשיו היה הנושא של תמצית העניין ההווייתי הכללי בעינו של בלעם רשע, שלא מצאו ידיו של אותו רשע למצוא כוח רע שיוכל לפגוע בישראל. אז לפי מצבם הנעלה, הם היו בספירה רוחנית כל כך גבוהה, כל כך עדינה, כל כך אצילית. אנא השם עליהם יומם, השכינה, כוח החיים, ניסים ונפלאות, והגובה השאיפתי הרוחני שהקטנה בנשותיהם הייתה בבחינת נביאה יותר מאשר יחזקאל בן בוזי. והנה הסיבות הרעות שבעולם שחלות על המין האנושי, כבר ביאר הרמב״ם שעיקרן הן מסיבת שיתוף החומר בתאוות רעות, שמזה מתאבים החולאים, והם גם כן סיבת העניות ועניות הדעת ברוב הרעות. כן, שם, יש שם כמה חלקים שם במורה נבוכים בחלק ג', כמו שהזכיר הרב, שהרמב״ם מנתח את סוגיית הרע בעולם, שהוא מתחיל מהטיעון שהרב הזכיר בעמוד הקודם, שלא כמו שנהוג לומר בספרות של כל רוב הגויים, שמקרי הרע מרובים מן הטוב והמציאות. זה סתם. זה נובע חלק זה בחלקו נובע משיגעון הגדלות של האדם, שהוא רואה בעצמו את מרכז ההוויה ואת חזות הכל, מה שהרמב״ם לא מקבל את זה. ועכשיו הוא מנפח שישנם שלוש סיבות לרע שבמציאות. וסיבה אחת היא אונתולוגית, בעצם הטבע יש רע, רעידות אדמה, צונאמים וכדומה ועוד. יש אשר ישלוט האדם באדם ורע לו, מלחמות, שכנים, אלימות, חלומי ועוד, ויש הרע שאדם מביא על עצמו. כמה פעמים בחייך פגשת צונאמי? פעם במתן שנה, וזה לא פגע בך. כמה פעמים פגשת איזה אדם שפגע בך לרעה? יצא לך. תדעו לכם בני אדם שרובנו הורגים את עצמנו במו ידינו, כך טוען הרמב״ם. איבן את אדם תסלף דרכו ואלה שאין יזעף ליבו. רוב הצרות שקוראים לאדם כתוצאה מהתנהגותו. הוא אוכל, הוא פרסיה, הוא לא דואג לאכול מצורה בריאה, קבל התקפת לב בגיל 48, או נהיה עצבני, דורס מישהו או נדרש על ידי מישהו כי הוא לא שם לב, אחד אומר יבדוק אדם, ורוב הצרות שקורים בפועל זה מה שהוא מביא. אז הנה עיקרן של הצרות שאדם מביא על עצמו זה מהתאוות שלו. חי חיי חומריות מתלהבים, וכתוצאה מזה כסוס כפיו את עין הדין, הורש את גופו, את נפשו, את שכלו, את נשמתו. אז זה מה שהוא אומר. עיקרן הוא מסיבת שיתוף החומר בתאה בקרות. שמזה מתאבים החולה. שהם גם כן סיבת העניות. וגם עניות הדעת. וכיוון שנהיה אדם טיפש וצר אופקים, אז שלא יתפלא שיבואו עליו אסונות. כי היית חכם, תשים לב, תוכל להציל את עצמך מכל מיני צרות רבות. עד כאן דברי הרמב״ם. והנה בעלי חיים שאין להם דעת מתנהגים על פי דרך הטבע וניצבים מעין הרעות על פי הרוב. אבל האדם, מפני שיש לו דעת, אין הטבע עוזרו. כי הוא ראוי להנהיג עצמו על פי דעתו הנכונה. אנחנו מכירים את זה. שוב, הזכרנו את הצונאמי. בעלי חיים לא נפגעו בזה כל כך. אולי ואולי. אבל בני אדם, בשפע. כי אין לבני אדם אינסטינקטים. זה בסוד מסירת הפרצופים. כיוון שמתגבר השכל, עובד הטבע את תפקודו, כידוע. כתוצאה מכך, אז יתרונו של האדם מתהפך לחסרון. אותו רעיון הרב מסביר גם בעוד מקומות ביחס לגמרא. זה פה בין היה, אני לא זוכר עכשיו בדיוק איפה זה בשבת יכול להיות באיזשהו מקום. כל פנים הסיפור עם הבאי הוא עושה בהמשך פה בברכות. הסיפור עם הבאי הוא מי זה היה שם שהלך אחרי אותו זוג להציל אותם מהאווירה שהוא ראה אותם הולכים בדרך. אוי 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 אוי, פה מתחיל להיות הסיפור, אני אלך אחריהם אציל אותם, יגיע איתך, יתלהטו שם העניינים. הלכו, הגיעו לצום מדרכים, אמר להצבתם בסימה ואורחן רחיקה, הם עוד נעים ביחד, אבל צריך להתראות, שלום, הלכו. ראה את זה הבעיה, היה בשוק, חזר בית המדרש, אמר, אם אני הייתי איתה, ואללה, מה היה קורה כבר? ואלה לא היה להם בר שום דבר. אמרו לו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז מסביר הרב את אותו עיקרון. כי מישהו תלמיד חכם, אפילו מסוגל להיות תלמיד חכם, מתחיל להתגבר בו הצד שכלי. כיוון שמתגבר בו הצד השכלי, כל התפקודים האינסטינקטיביים, אפילו הנורמטיביים, המוסריים, שיש בהם את החוסן, המאה הרצות יש להם את החוסן שלהם. יש אפילו מתנהגים, הכל הולך בפשטות על פי זרימה הנפשית. הזרימה הנפשית פוסקת, והנורמות שלה פוסקות, והכל להתנהל בצורה שכלית. וגם המחסומים המוסריים שנגזרים מהעובדים הטבעיים הנוחים שבנפש, גם הם מתחלקים. על כן עלול הוא אותו חכם לראות כאלה שאין לו הגנות אינסטינקטיביות. ואיצור עלול להשתולל ממנו.
אז מה זה? זה חיסרון של התלמיד חכם? או שזה...
זה חיסרון של הרבה...
שהם בכלל מגינים שזה חיסרון.
לא יודע, זה חיסרון שנובע מיתרון, כי זה ודאי זו המגמה, ובטח שהחיים צריכים להתנהל על פי השכל, אבל התהליך הזה במעלה העליונה שלו אז הופך אתם מתחם איש קדוש, והשלטון של השכל שלו הוא מוחלט. אבל מי מגיע למדרגות כאלה של קדושה מוחלטת? גם אתם חכמים גדולים, אפילו הבאי לו, כל שכן תלמידי חכמים קטנים. ומכל מקום איזה מגננות שישנן במערכות הטבעיות הנמוכות, אין לו. אבל אין ספק שמי שגדול זה לא אותו אחד ש... פשוט. טוב. והנה, בבעלי חיים מצינו, אין לשני החזיונות בתרנגול. הוא מצוין בדעת, שעל זה אנו מברכים, שנתן שכבי בינה רווחים יום ולילה, ואם זה, הוא משותף בתאווה ונותן לנשים חילו. על כן ציירו מקור הוראות שיוצאות ממי שיש לו כישרון דעת והוא משים עצמו כבהמה בהנהגתו, ועל ידי זה הוא עובד הודו וכוחו החומרי ומוסרי, כי חברה קרבלצה דתרנגולה וקאי אחד קאה. כלומר, יש בו פוטנציאל דעתי, אבל כיוון שהוא מרוקן את מרכז הכובד האישיותי שלא הוביל ללכת אחרי היסוד של הדעת, ויותר מעניין אותו זה הטבות, הנטיות היצריות שלו. אז זה נקרא, הוא תרנגול כזה. זאת אומרת, אני באמת צריך להסתכל בתרנגול ולראות מתי שהקרבולית שלו משבירה. מסביר הרב שזה מטאפורה. וצריך להסתכל ביסוד התרנגולי במציאות, באותה נטייה בהמית יצרית שנמצאת אצל בעלי דעת ומתנהגים כאילו הם תרנגולים. בתרנגוליות צריך להסתכל, ואז תמצא בזה את יסוד הרגע של הזעם. הפרברסיה, הסטיות המוסריות, הפריצות המוסריות נעוצות באותה בהמיות יצרית מיוחמת שהופכת את הבני אדם לתרנגולים שמאבדים את יסוד העצב. מזה נמשכות כל הרעות מעולם. היסוד הזה הוא משתלט, הוא מתרחב, הורג את הבן אדם פיזית, נפשית, רוחנית, תמצם אותו, הופך אותו לבהמות, ועוד פחות מזה. אז זה נקרא כי חברה קרבלת דתרנגולתה דתרנגולה וקאי אחד קרה. מחבירה, אני יודע, דעתו, ומה שמעניין אותו זה הרגליים למטה.
לא הבנתי למה זה דווקא תרנגול שיש בו דעת. למה זה סתם בהמה שאין בה דעת?
כי הוא רוצה להגיד, זה יסוד של הבן אדם. גם בן אדם יש דעת. אם שכבתם אומרים, שכבתם שכבי ונעל וכן ונעום ולילה, יש שני פירושים. מה זה שכבי? אחד זה תרנגול,
אחד זה
הלב. שהוא נקרא שכבי. לב האדם. אז בכל פנים, בעומק העניין זה אותו עניין. יש צד בתרנגול שהוא מציין את הדעת. במהות האדם הוא אמור להיות עם דעת, הוא לא אמור להיות סוס פרד הנביא. ומכל מקום המציאות היא שאיבל את האדם המסלפת דרכו זה התרנגוליות שבו. כי הוא נוטה הרבה לצד התאווה שבו ולא לצד הדעת. אתה מבין? אם אין בו דעת אז זה לא משל טוב. הוא שותף בה עד שעובד הודו. וחברה קבלת ולא שורקי סונקי. כלומר לא נשאר שום דבר מהדעת. נאבד את כל החיות העדינה שלו. מזה תיוולד נערות והכוחות הכלליים מתחלשים. צרות ומחלות, נפש, רוח, גוף. על ידי ההנהגה המקולקלת, ועל זה באות רעות חומריות ומוסריות. ויש עוד מקור לרעות, מצד השכל המשובה שלו ישנים חוקו, שמהם תיוולדנה המלחמות הכוללות המיטות, וזה בשעה שהחמה זורחת. מה זה הרגע באפו? איפה אתה יכול לראות את הזעם מבחינה אחרת? הזעם של אל זועם בכל יום, רגע הזה, זה בתרנגוליות, כמו שאמרנו. יסוד החולשה המוסרית של נפש האדם, שכל האדם. אספקט אחר ששם אתה יכול לראות את רגע הזעם, זה הטיפשות החוגגת ברחובות, שמהם תיוולדנה מלחמות הכוללות, המיטות. וזה בשעה שחמה זורחת, במלכים מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה. כלומר, שיבוש הדעות השולט בעולם, טיפשות של בני אדם. מה מעניין אותם בחיים? למה הם משתחווים? כלומר, למה הם מגייסים את כל משאבי חייהם? שטויות כמו ויתור על הדבר הנכבד ולשמש משתחווים? זה ביטוי כזה של... למה מוכרים בני אדם את עצמם? למה הם משתחווים? מה הערכים שלהם? שבני אדם, אלה הם הערכים שלהם, הם טיפשים גמורים. כי אם זה הדבר החשוב לכם בחיים, אז איך אחר כך לא יבצרו מזה עוד לפי השכל העקום? אז יש כל מיני השלכות לשכל העקום, וזה יוביל בדרך ישרה השכל העקום לעימותים, למריבות, למלחמות, אסונות. שישלוט האדם באדם, פירה לו. שיבוש הדעות השולט בעולם הוא גורם כל הרעות המוסריות הכלליות וחומריות כמו שביר הרמב״ם. כן? שם באותם פרקים על שורש הרעות הנמצאות בעולם. אין לך דבר שערד באנושות, אין לך דבר יותר מסוכן, פיזי יותר מסוכן. כמות האנשים שנהרגו בגלל טיפשות היא גדולה יותר מכל האנשים שנהרגו מכל סביבה אחת. תבדקו, זה פשוט ככה. לא, אתה אומר, תנות דרכים. תבדוק כל בן אדם למה הוא מת. קרא, לך לבית הקברות ותבדוק אחד אחרי השני, למה זמת, למה זמת, למה זמת. תבדוק טוב, תגלה שהשורש של העניין זה פשוט. בכל התשובות שבעולם זה יכול להיות. הטיפוס עצבני, עצבן את אשתו, עצבנה אותו חזרה. קיבל לקפת לב, בגיל איזה. נו, זה תקשיב. למה לך להיות עם עידות רעות ולהיות עצבני ולהצבני עם שמישהו יפה? דוגמה אחת, תגיד, בלי תאונה.
כל מה שהרמב"ם מסביר זה, אתה יודע אם זה אפילו, זה מדרגה של שכל ישר, פשוט, לא קשור אפילו למדרגה של תורה. והוא אומר לך, הצבעה פשוטה.
זה, פשוט. על כן, כשתמלא הארץ ודעי את השם, אז לא יראו ולא ישחיתו בכלל קודשי. לא יהיה השחתה, שיהיה שכל. נהגו בשכל, אז לא היו צורות. ובהשגת האמת התבטלו גם כן המלחמות, ותחדל נהראות ארצות. טוב. כן. שאתה אומר שהרב מתיר לכעוס מעט. אז ייתכן שחז"ל אומרים, כל כועס עובד עבודה זרה, אני חושב שהם אומרים יותר נכון, ציטוט יותר מדויק, הכל המשבר כלי בחמתו. אבן איך עובד עבודה זרה. אני צודק ואתה צודק. כן, נכון. על כל פנים, אז אפשר אחד משתיים, או שזה שיטת הרמח"ל, או שאפשר ליישב את כל המקורות האלה, הרב יישב אותם כדי שלא תהיה סתירה עם הגמרא הזאת, שהכוונה אפילו שלא כתוב המשבר כלי בחמתו, אלא כן כותב הכועס, אז הכוונה כועס יותר מהמידה המפוצה. לא במקום, לא בזמן, לא במידה. זה הכוונה. אבל הכעס הבסיסי, ואיפן כה בחור, ויר איש עברי מכה, איש מצרי מכה איש עברי מאחד. מותר לחוס במצב הזה, או אסור לחוס במצב הזה? מה אתה אומר? משה רבנו, ביחד המצרי, זאת אומרת, ביחד את המצרי, והתננה ובחות. זה מתרשק את נשים, בוא. לא, למה לכעוס? למה לכעוס? לא חכות. לא לכעוס, רק חרד אותו בנחת. מה אתה אומר? עכשיו יש כעס? מה זה? המצרי מכה איש עברי מאחד. כעס והרג. עכשיו, יש איזו ביקורת על זה שהוא כעס? לא. שילמד לו המצרי, לא להתנהג באופן לא הגון. אז ודאי שיש מצבים שלא עליהם נאמר שזה אסור לכעוס. מאידך, בקצוף משה על פקודי החיים, ועשה על זה היחידי, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. כל הכועס, אותו מסתלק, אם נבין, אותו מסתלק, כולי. אבל הנה מה, אפילו המצבים האלה, מה אפשר להגיד שמשה רבינו עובד עבודה זרה? אז יותר סופי ליישב את זה, ביוקים את הזאת שאני אומר, שאין שם בסיס. משבר כלי בחמתו, בן אדם מבית האור, כמו שהחבר אומרים, נכנס בו הסעיף, עלה בו הסעיף, או כל הסעיף. מי שבא לו הסעיף, אז הוא אומר, עכשיו לטוב. אבל במקום שזה במידה ובמשקל, לא על זה דובר כנראה. יש פה גמרא בהמשך בחלק ב' על בר כפרה שאגב רב דיחה, והיו לו שני תלמידים והביאו שלקות משהו, הביאו לפני משהו שלקות, איך זה, מה הביאו? שלקות, משהו. על כל פנים קפץ זה בבירך, בבירך לא נכון, אז לגלג, לגלג על המחברו, אמר בבירך. אז אמר בר כפרה שהיה בבסיסו אדם מאוד עלי ובטחן, וקיצור בפרינציפ הוא היה מלא צחוקות. אז הוא אמר, לא על המברך אני כועס, אלא למלגלג אני כועס. עם חברך, אני יודע, רעב, התבלבל, זה סיבה ללגלג. חזר ואמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. עם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן, תניה שניהם לא הוציאו את שמתן. מתו. ומסביר הרב שם, מסביר נפלא. לא על ה... זאת אומרת, דע לך בן אדם, שפוגעים בך עם ענייני כעס. יש כעס הפנים ויש כעס הלב, ולשניהם יש מקום, גם לכעס הפנים, גם לכעס הלב. אלא כעס הלב זה כמו המקרה עם משה רבינו. אתה רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחר, דבר שהוא לא מגיע לי, אלא יש פה עוולה במציאות, והיה ואתה לא כועס על זה, זה מידה רעה. כי הלב הישר צריך להתקומם על העוולה. אם הוא לא מתקומם, הוא רגוע, אז זה בעצמה שחיתות. אז פה יש מקום לכעס הלב. אבל מתי שפוגעים באדם עצמו, אז על פי רוב, אז כשבן אדם פגעו בו, אז הוא, אם הוא יתחיל לעשות חשבונות, להיפגע ולכעוס על זה שהתנגלו כלפיו ליפה, הוא... זה לא... זה לא טוב. זאת אומרת, סביר שהוא לא יחזיק את המידה ואת המשקל, כי יחס לעצמו זה קשה, אדם קצת קרוב את של עצמו. במסגרת זאת, למצוא בדיוק את המידה הראויה לכעס הלב. אז כן, בכל מה שנוגע למה שפגעו בו, לא ראוי לו לאדם לכעוס כעס הלב, אלא רק כעס הפנים, כי מכל מקום, זאת אומרת, אז מה? אז הבן שלך מתחפף אליך, אז אסור לכעוס, כי חלילה הם שמכילים, וזה יותר מדי, מה זה החצוף הקטן שככה מדבר אליי? אז אני לא יכול, לא כועס. מה אתה לא כועס? מישהו צריך להכניס לו משהו, שהוא ילמד איך למדור, ככה מתנהגים, לא מבוגר, וכל שכן לא לאבא שלך. אז מי יעשה אותו? אז צריך לכעוס. אז תכעס עליו תעשה פנים. מה שנוגע לכבודך, אז שם... אל תכעס לך, תעשה לב, ומכל מקום, צורך חינוכי, אז תכעס. אז זה מה שהוא אומר, לא על המברך אני כועס כעס הלב, כי אם כעס הפנים. זאת אומרת, כי אם על המלגלג אני כועס כעס הלב. כי, מה אתה עושה צחוק מחבר שלך? רעב, התבלבל, זה כבר סמכור. חזר ואמר, לא על המלגלג אני כועס כעס הפנים, כי אם על המברך. כי בסדר זה שאני אומר את זה אני יודע, אבל סך הכל אני קצת לא מבוגר ממך, אתה יודע איך מברך? סל, נכון. ותניה שניהם לא הוציאו את שמתם, כי זהר וחכמים, מסביר הרב, נשיכתם נשיכת שואל, עקיצתם עקיצת עקרב. שואל, אז הוא נשך, הוא מתכוון לנשוך. יש לו, הוא פיקח ונותן נשיכה. והקרב זה רפלקס אצלו, הוא לא מתכוון לעקוד, רק זה בא אצלו בצורה טבעית. כעס הלב זה התפרצות טבעית של כעס, בלתי מסוננת מתכנון ומחשבה. וכעס הפנים הוא בבחינת נשיכת שועל. ידע לך שתמיד חכם, בין בכעס כזה, בין בכעס כזה, זה לא מוסיף בריאות לעמוד מול כעס כזה. זה. טוב, עד כאן תורת הכעס. בכל פנים, הנה שם, ונסערתי בזה, כי שם זה בוודאות, הנה הגמרא אומרת, בר כפרה אומר, לא עליו אני כועס אלא זה, לא עליו אני כועס אלא זה. מה שלא יהיה, גם בלי הפירוש המדהים של הרב, אז הוא כועס. זה תורה שמותר לחוק.
אולי זה יותר לאמפן, לאמפן דיבר על הכעס.
מתי שאין צורך בכעס, אין צורך בכלל בכעס, והוא כועס. אבל הרמח"ל אומר, מה אני אגיד לך? הרב אומר, דברי החסידים, מגילת ישרים שכתב, שמעלת הנקים מעולי שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל. זה מין הכללה כזאת, זה מעולה החסיד. מה זה? בר כפרה הוא מעולה וחסיד, ואף פעם לא יעשה ברושם כלל. למה אתה מתכוון? הוא לא כועס בכלל? או שהוא רק כועס כעס הפנים? הנה, בר כפרה, כעס כעס הלב. קיצור, הרב אומר, צריך עיון. הרב אומר, צריך עיון, אל תמהר לתרץ אותו. כן. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, תורה מולדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, שנאמר ורדפה את מאהביה, ואמרה אליך ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה. רש"י, מולדות אחת לשון רידוי והכנעה שאדם שם אל ליבו מאליו. מרדות הכוונה שהוא רדוי, זאת אומרת כנוע, כנוע מקבל את השלטון מתוך הכרה אוטונומית, הכרה פנימית של נפשו, לא בגלל האונס החיצוני. והתפעית מהאביה, כשתראה שאין עוזר תשימי ליבה לאמור השוב על אישי הראשון. אז כל הצרות שיבואו אליה לא גורמות לה לחשוב אשוב אל אישי הראשון, אלך אל אישי הראשון. אבל זה שהיא מבקשת מהאביה ואף אחד לא שם לב אליה, זה מה שיורא אותה מעצמה לומר אלך ואשוב אל אישי הראשון וטוב לי אז מעטה. וריש לקיש אמר, יותר ממאה מלכויות יפה טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר לא מכמה מלכויות אלא יותר מ-100 מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מהקוד כסיל 100. יפה מרדות אחת בליבו של אדם, נקרא את רש"י, תחת גערה במבין, תחת גערה באדם מבין טובה מהקוד כסיל 100. תחת, תעמו למעלה, תחת. התף, למעלה, תחת התף. ולא כמו על תירה. תחת, תחת, גערה במבין, מהקות כסיל מאה, ככה צריך לקרוא את זה. ולא על תירה, ועל תחת. לא התבלבלתי. לא, תחת, זה פסוק.
התחת זה
הפסוק,
אומר לא כמו על תחת
ולא כמו על תירה ועל תחת. תחת גערה במבין ולא על תירה ועל תחת, זאת אומרת תירד עליו הגערה ולא מלשון שבר, כי על תירה ועל תחת, תחת תשבר שתעמוד בחטא, אלא למעלה, תחת התו, ראשונה, לומר שהוא שם דבר, שאי אפשר לפותרו לשון תפעל. זה לא, הוא לא מסביר כמוני, שתחת מלשון תראה. אומר, תחת, לומר, תכניע את האדם, אלא תיכנע היא בעצמה, מה שלא ברור. שאי אפשר לפותרו לשון תפעל, לומר, תכניע את האדם, אלא תיכנע היא בעצמה. ולכן שינה את נקודתה לומר שהוא שם דבר. תחת, תחת זה ערה ומבין. זאת אומרת, תחת תהיה לכלל הכנעה הגערה במבין. זה מה שרשי רוצה להגיד. לא כמו שאני הבנתי את זה, תרד עליו, אלא תהפך להיות לכלל מונחת בו. תהפך להיות הכנעתו. טוב. כן. שתי גרסאות, אני יודע. ראינו גם פסקאות קודמות, לרב יש כל מיני גרסאות שונות. יכול להיות שגם הוא מעתיק את אין יעקב. ושמי יש הבדלים בין יצחות. לא כל כך משנה. לפעמים דווקא הרב, אני מזכר שיש איזה מקום ששם הרב דורש את ההבדל שבין הגרסה של אין יעקב והגמרא. יפה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מכיר. כאן אורנו חזל נועם דרך החינוך, כי לא במהלומות יחונך האדם, כי אם דרכי נועם, והיראה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים, עד הימים האלו שניסיונות רבים הוכיחו להשכיל את אשר הורו לנו חזל ברוח קודשם. הנה, חזל אומרים, לא טוב להרבה של הילדים. יש מין גישה בסיסית של... לא יודע, אולי, אני חושב שאולי כבר בני גילים כבר לא כאלה, אבל הוריי, בני גיל הוריי הם כן היו כאלה. דבר בסיסי, לחנך ילד, לחבוט בו.
שף שבטו שונב מה?
סליחה?
שף שבטו שונב מה?
שף שבטו שונב מה? ואוהבו שחרו מוסר. זה שוכחים להגיד. והנה, בסדר, אני יודע, לפעמים יש מצב כזה, יש... אין בי דברים, לא יוסר העבד. ושבט בפי חכם תנצא גערה ושבט לגב כסילים. יש מצב כזה, שם ברירה. ומי שחושב שעל ידי מכות הוא יחנך, טוב, פשוט לא עושה כלום. כי אני חושב שמכות הן רק גוררות מכות מדור לדור. זאת אומרת, המכות שהוא חתך מאביו הוא מעביר לבנו. אבל הוא לא באמת עושה את האדם לטוב. ובמקום זה, דבר עם הילד. ולא לקחת אותו בכלל. בכלל, בכלל, בשום דבר שבעולם. זה המצב הנכון. אני חושב שכיום העולם התעלה מאוד, אני מעיר לכם הערה סוגריים, העולם התעלה מאוד, זה שבאמת ישנו כבר חוק במדינת ישראל, חוק במדינת ישראל, שאסור להכות ילדים. אני חושב שזה דבר נפלא. כי זה סימן שבאמת התעלה העולם, שזה כבר הנורמה. יכול להיות שבעבר, אז הנפשות היו יותר קשות. כמו שהרב כותב במאמר הדור, המוסר היה מוסר של כובש. והרוע היה כמוס בפנים, אז ייתכן שהיה מי שראוי למוסר כובש, כי הוא ילד ראוי גם למכות במקום שבעמידה ובמשקל, בצורה הנכונה כמובן, אבל מכל מקום. אבל בדורנו תופעה כזאת של מכות צריך לדעת שהיא גישה בסיסית, אומרת אין דבר כזה לרים יד על ילד. זה קודם כל, אחרי שזה הכלל המוחלט צריך לבקש הוראות שעה, הוראות שעה, דיונים, לפני שמרימים יד על רגל, צריך לעשות ועדה כללית, להרים טלפון ללעד, ואז אחרי כל הקונסיליונים, אז ניגשים. מה?
זה לא מודיע, אבל התוצאה
הפוכה של מרדור רגל כבר, זה יהיה רלוונטי, אז שיגנו את כל הדיונים, זה כבר בלאו אחי, זה לא שמוך לעשייתם, זה בטח שבאת.
היום הכל מותר, זה בעיה.
איך?
היום הכל מותר.
מה הכל מותר?
כל היום עשו לגעת, הוא פה מנהל אותה, הכל היית מתשדק, אמרו אותה מתואר.
טוב, זה נכון, לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. טוב, אני מוכרח להגיד לכם, אני כבר, אתם רואים את הצבע של הזקן שלי, יש לי כבר נכדים, ומוכרח להגיד לכם, את הילד הגדול שלי הוא חטף ממני קצת, והילדים הקטנים שלי לא חוטפים בכלל. וזה היה מתאים. יש ילדים כאלה ויש ילדים כאלה, ישר לגדל ילדים. ולא הכל מותר להם, שום פעמים לא אכן לא. לא הכל מותר, יש גדרים, יש כללים, ולא צריך לשקוף מקום בכלל.
אמרו,
אני איזה קצת מופרע, זה שום צדים שהיום תלמדים עקים
מורים.
אה, טוב, לא מדבר על זה, זה בסדר. אני דווקא חושב גם מוצקים, מורים כאלה, באמת. אבל, קיצור, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר, אני בטח שצריך גדרים, ובטח שיש מבוגר ויש ילד, ויש מה שמותר ויש מה שאסור. ולא הכל מותר. אני רוצה להגיד שצלי בבית לא הכל מותר בכלל. אז אתה יכול להגיע לכל ההישגים החינוכיים בלי להרים ירד ליד. תתבע ממנו. תסגור, תדע מה שאתה רוצה, ותציב גדרים. יש מותר, יש אסור. מותר לגור לילד, מותר להשתומם, מותר לחוס על ילד. זאת אומרת, כעס החנים. אז בסדר, כל דבר, נדע במשפט. אבל אין שום צורך לצאת מהכלים. בטח, זאת אומרת, זה מה שלא יהיה. כשמקים ילד, שים את זה בהיגיון צרוף. אבל אם אתה עושה את זה ככה, מטוב לב אתה מכיר אותו, זה אסור. לא יהיה לדעת בכלל. כן. שאומר יותר מ-100 מלכויות שנאמר תחת גערה במבין מכות קציניה. למי יש פה תנך? בואו נסתכל אם זה טעם לפי רשי או של רשי יש טעם עצמי. איפה זה הפסוק הזה? משנה י' ז' תחת גערה והם מבין מהכל קצין מאה. נראה שהוסיף על דברי רבי יוחנן הקודמי שאמר יותר מכמה מלכויות ויש שניים יודעים בחינוך המוסרי. יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ובמידות טובות, ויש חינוך פתאומי, מקרי, בשעה שמזדמן שסתר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו. והנה רבי יוחנן אמר יותר מכמה מלכויות, הכוונה שהוא טוב להשתדל שתהיה הדרכה מוסרית באה במכונה מצד שכלו והכרתו בתמידות יותר מאילו נקהו ועל ידי זה נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת דרך טובים. חינוך זה לא מתי שהוא מתנהג לא טוב. החינוך זה מתי שהוא ביום יום, אז אתה מחנך אותו, ואם תחנך אותו לא תגיע למקרים, לפינות האלה, או הם יהיו מאוד מועפות. ריש לקיש אמר יותר ממאה מלכויות, הכוונה אפילו בשער החינוך, אולי זה צריך להיות בשעת. מה? כתוב אצלכם בשעת?
כן.
זה הברסי השנה, בשעת זה של חדשה פשוט. אפילו בשעת.
בשעה?
אם כבר מתקנים שתקנו כמו בני אדם, שזה בשעת החינוך המקרי. מה זה בשעה החינוך המקרי?
בשעה
זה הגרסה החדשה. בשעה זה הגרסה
החדשה? כן, פה.
מה יהיה? אפילו בשער החינוך המקרי. יכול להיות, אני אגיד לכם מה קרה. הרב כתב בשער. והמוציאים הראשונים, הוא מה זה בשער? זה הייתה טעות של הרב, היו אמיצים ותקנו. בא, מגיע, שקיבל הוראה, שהכל מלא פה טעויות, ועשה השוואה לכתב היד, והחזיר, החזיר את הכתבות. זה מה שקרה פה. אבל נראה לכם סברה מוזרה, זה בדיוק מה שירה. וטוב, צריך, אני תומך בעד האנשים האמיצים, זאת אומרת, אני יודע ודאות, לרב יש הרבה טעויות. אבל תמיד היה בלי מתמוץ בכלל היה מתקן. זה נכון שאנחנו, כל אחד יבוא לתקן. אז קיצור, משאירים הרבה הרבה שיבושים. אבל בסיכומו של דבר, אולי צריך היה לעשות ככה. כתב יד כתוב בשער, כנראה, למטה שיהיה כתוב, כנראה צריך להיות בשער. עכשיו, נא, אני יודע. אולי אפשר לכתוב בצד. נראה בצריך להיות בשעת. הלאה. הכוונה אפילו בשעת החינוך המקרי, כי השחית דרכו בחטא ופשע חמור, שראוי ללקוט מהמלכויות. האופן היותר גדול במוקים בעד פשעם לפי הנוהג מדרך החינוך. גם על זה יפה מרדות השכלית, כי הניסוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשקי לב אותם שכבר העבו דרכם, רק החובה להעלותם במעלת הניבונים, כי הוא רואים להכיר איך המרדות שבלב. רואים הרב חסיד גדול של דיבור. חינוך, אז חנך בידיים. חנך בסברה, דבר, תאמין ומתחנך, דבר אליו. למרות שנראה לך שהוא לא ראוי לשום אמון, כי הוא עשה דבר כזה, באמת מגיע לו מהמלכות. בסדר, מגיע לו מהמלכות. תוצאות החינוך על ידי דיבור, הם, הסיכויים שלהם גדולים יותר מאשר שתיתן לו את מה שמגיע לו.
המקוד הם דווקא אתה ברובד הרגשי?
לא הבנתי.
המקוד זה דווקא פועל יותר ברובד הרגשי, אתה מסכים?
כן, מרגיש, מרגיש, כואב לא ישבן.
אבל אם
הדיבור
השכלי, אז...
אני אומר, תפנה, האישיות של הבן אדם זה לא הישבן שלו, זה הנפש שלו, דבר אליו. המשקעים החינוכיים, זה לא הישגים שאתה מקבל אד הוק. המשקעים החינוכיים זה מה אתה בונה בנפש. אז זה שאד הוק הוא מגיב לך בצורה שהיא כנועה, זה לא עושה אותו לאדם טוב. אז אם אתם לא, הגדרת המושג חינוך זה שינוי הרצון העצמי של האדם. זה הגדרת המושג חינוך. תבנה לו רצון עצמי יותר, לא. הטיפוס הכנוע, הטיפוס הצייטני, הטיפוס העסוק במציאת חן, לרצות את סביבתו, הוא לא אדם טוב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מבחינה חיצונית, הוא מתנהג בצורה טובה. אבל האדם הטוב זה אדם שהוא רוצה. אז האם על ידי שאתה מכה אותו, אתה גורם לו לרצות את הדברים הטובים? במקרה הטוב, יש לך מקום לפנטז על זה שהוא לא ירצה את הדברים הרעים, וגם זה, הוא רוצה את הדברים הרעים. רק יש לו שיקום מסחרי, הוא לא רוצה מכות, אז אם אז הוא עושה חשבון שלא כדאי לו. אבל זה לא נקרא שהוא באמת, שאלה אם הוא נקרא שהוא לא רוצה את הדברים רעים, על ידי זה יוצא דברים טובים, שאלה גדולה. וביחס לדיבורים, תגיד זה לא עושה עליו רושם. גם אם תטען שהדיבורים לא עושים עליו רושם, האם אתה טוען שהמכות עושים עליו רושם? על מה הם עושים רושם? על איזה רובד באישיותו הם עושים רושם? אז גם המקד לא עושים עושים על הרובד האמיתי. אז תנסה את הדיבורים. מה שעושה לך רושם שלא עושה רושם, דע לך, בכל זאת עושה רושם. כן.
מה
בדיוק
הדיוק
שלנו?
מהמרקוד
וכמה?
מה
בדיוק כי 100 מלכות, מתי מגיע למישהו 100 מלכות? מדאורייתא זה מגיע לו למתת מלכות, 100 מלכות זה פחות או יותר שמגיע לו להרוג אותו. זאת אומרת, 100 מלכות מגיע לו, זה ביטוי כזה של המידה, כמה אפשר לעקוד. המידה הכי גדולה שאפשר לעקוד, זאת אומרת, הוא עושה את הדבר הכי זוותי שאפשר לעשות. אפי, זאת אומרת. ריש לקיש מדבר על אינסידנט, על מקרה שהסברה עומד לתוך שם 100 מלכות. זה לא כל סיפור של כל יום שלישי. קרה פעם. אבל כמה מכות, אז זה יכול להיות סיפור של שנים וחמישי. אז סלטמר, רבי יוחנן, אז הוא מדבר על הרובד הנורמטיבי. עדיף בכלל, לא במקרים, עדיף שלא נמצאים במקרים הקיצוניים. אבל הכיוון של החינוך הוא לא צריך להיות לידי מכות. וגם תגיע למצב שבטח אתה צריך פה מכות, 100 מכות מגיע לו. ופה תדע לך, שהמאה מכות שמגיע לו, אולי מגיע לו 100 מכות, אבל זה לא מה שיעשה את זה. גם בשעה כזאת, שהגעת לשער או לשעת המלכות, גם שם תדע לך ש... חושב שהפעולה החיצונית היא עושה מה שעושה מה נכון. תחת גערה במדים, תחת גערה במדים, מהקות כסיל מאה. זה הרב אומר שבכל בן אדם יש בו צד של כסילות וצד של מבינות. כל בן אדם. זה עדיף להגיע למצב של ההבנה יותר מאשר השבט לגבצים.
ילד עם שלוש יכול להבין?
מה?
יש תהליך של חיבור, תהליך שהוא צריך להביא דברים שזה לא מאוד פרוטיות, ורק אחר כך הוא מגבש את הזוות, את ההבנה ואת המודל.
בסדר. בין שלוש יכול להבין ש... לא מורידים את הפטיש על הראש של התינוק. לא. אבל אל תרביץ, לא?
ברור שלא, אם הוא לא מבין שכלית זה, צריך שיהיה משהו שכן יניע אותו מהעשייה הזאת.
זה דרך מניעים אותו מהעשייה הזאת, מתי שהוא רוצה להוריד את ארגז הכלים על הראש של השמים של בעריסה, פשוט מרימים אותו, משקים אותו ולוקחים אותו למקום אחר. הוא מבין אותו. בקיצור, זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. זה פירוט לתגובות לגילאים הנאותים. לומדים יתרון. כן.
מה זה עונש מלכות של התורה?
מה זאת שאלתך?
זה הרי לא אמור להיות נפי איזה משהו חינוכי. כי לא מחנכים כך.
יכול להיות. מי אמר שהם מלכות החינוכי?
לא, זה כנראה לא עונש. מה זה?
כפרה, זה כמו מיטה, אז זה עונש מוות, זה עונש חינוכי. מי שמת הוא כבר מכונח טוב. זה כן חינוכי.
שכל דבר שרואה על מפורה זה דרכי חינוך, זה לא עונש.
אתה מצטט מישהו?
לא, לא, איזה שם.
אתה מצטט? כן, נו, הלאה.
שגם המכות, גם האנשים של התורה, הם בעצם גם לא סתם... זה לא סתם קטנוניות, זה באמת חייך תעלה, זה באמת...
זה?
לא סתם...
קטנוניות, לא הבנתי שזה לא מה זה כן?
זה לחנך תעלה, מה...
לחנך. מי אומר את זה? לעשות פשע. זה אני מסכים. זה מילה לחנך, לא ברור לי. אם אתה מצטט מי שאומר סברה. אם אתה מצטט, זה מעניין.
עכשיו למדתי את זה.
תביא לנו איפה זה כתוב, ואז נדון בזה. כי אחרי זה אם אתה אומר סברה, יש לי סברה אחרת. אז על כל פנים, בדרך כלל נוהגים להגיד שאנשים שבתורה, הם לא בדרך נקמה, אלא בדרך כפרה. להדין. האנשים באים בצורך כפרה. נכון? במקום שהאנשים אינם מחפרים, אז לא מאנשים.
מה זה אומר כפרה? בן אדם שיש לו חיסרון, ועכשיו הוא בן אדם חסר, בשביל להשמים את עצמו, צריך לחפר על מה שהוא עשה.
אמרת. נו, אז מה?
זה חינוך, לא?
אז זה חינוך?
בן אדם שעשה מעשה רע, זאת אומרת, יש לו איזושהי חיסרון, צריך להשלים אותה.
אני אגיד לך מה הפירוש המילה כפרה. כפרה, יכול להיות שיש בזה דמיון חינוך, אבל זה לא זהה עם העניין. כפרה זה הדברה כוח החיים ממקורו, בצורה כזאת שמתה את האפיק של הרצון הזועם, הסוטה של האדם, מנטייתו המעוותת, ועל ידי זה הקונפליקט שנמצא בין המציאות ובין הנפש, שיחולל את האסונות על הנפש, הוא בבחינת יש הקונפליקט הזה הוא מתואם, מיושר, זאת אומרת אין את הקונפליקט הזה, ואז יש פה מצב של בבחינת כפורת כמו מסך שחוצץ בפני השקוף של ה רצון המציאותי הכללי ובין הנפש הפרטית שאיננה תואמת אותו, וגם במשמעות של כופר, זאת אומרת קנליזציה, תיעול, התמרה של נטיית החיים אחת ואחרת, זה נקרא כפרה. העונשים עניינם שחרור האדם מערכת החיים האחת, ואתה מתה אלה מערכת החיים המתוקנת. ובמקום ש... ואילו חינוך, הגדרתו ההוצאה מן הכוח הרפואל, מעלם לגילוי, זאת אומרת שכמוס בנפש המתחנך בטבעה. והתאמתו, ההשארתה של הנפש בדרכי החיים, על פי טבעה או על פי מה שראוי להתקבל בטבעה על פי דרכי החינוך ותמתה אל הנורמות של האנושות הכללית או החברתית הקונקרטית ששם היא נמצאת. שני המקרים זה בעל ישר את האדם, אמת, או על ידי הגברת הזרמת היסוד הנשמתי הפנימי שלו, או ביטול הנטייה הסוטה שלו, ופה זה על ידי השארתו, פנייה אל היסוד הפנימי, זה השארתו בצדדי החיים החיצוניים, שיחשפו את היושר הפנימי. אז כן, זה דומה, זה מכל מקום. לא שווה. יכול להיות שדרכי הכפרה, כמו שאנחנו רואים פה, הם כוללים מצב של ענישת מוות וענישת מלכות, שהם בעצמם מחפרים. תשובה מחפרת, או יום הכיפורים מחפר. קשה להגיד שהדברים האלה הם... מחנכים בצורה הפשוטה של מה שאנחנו מבינים בחינוך. בכל מקום, נכון, כמו חינוך, זה שואף לחשיפת היושר המקורי שבנפש האדם. טוב, נעמוד פה.